בדיקת חמץ על פי אגרא הנהיג החזון איש שלהצריך בדיקה של הספרים. כל ספר חייב לבדוק אותו, אולי נכנסו בו פירור החמץ. מספרים על החזון איש שבפסח הוא היה לומד בספר של הרב מצ'יבין, זה נקרא דובב מישרים, שאלות ותשובות. הוא עיין בזה בפסח, אז מישהו רצה לספר לבעל דובב מישרים, תראה כמה החזון איש מחשיב אותך, הוא לומד את הספר שלך בפסח, וראיתי אותו בחלום מועד מעיין בספר שלך. אמר לא, אתה לא, זה בשבילי לא שווח, למה הוא לומד את זה בפסח? כל השנה הוא לא פתח את זה, אין בו חמץ. לכן הוא בטוח שלא לא נכנס לזה חמץ, לכן הוא לא עיין, רק עכשיו בפסח הוא מעיין. בכל אופן, מה שמקובל אצל שאר גדולי ישראל בדרך כלל, ומה שנהוג מדורי דורות, שלא נוהגים לבדוק את הספרים, ובפרט שלא היו נוהגים להביא ספרים לשולחן. אם הביאו ספרים זה לא היה בזמן שהיה אוכל. בזמן האוכל, אם מדברים דברי תורה, אף אחד לא פתח ספר, דיברו בעל פה. היום בזמננו זה, יש ברוך השם הרבה ספרים, וזה נפוץ שבספרים יש חמץ, אז לכן לכל הפחות את הספרים שיודעים שישתמשו בהם בזמן הסעודה, שנגעו בהם חמץ, או שילדים משתמשים בהם בזמנים האלה, צריכים לבדוק אותם או להכליל את זה במחירת חמץ. אבל מעיקר הדין, הרי גמרא אומר במסכת פסחים דף וו, אמר רב יהודה, אמר רב הבודק צורך שיהיה בטל. אז הגמרא שואלת, למה צריך לא בבטל? אם משום פירורים הלא חשיבה, פירורים בטל לא חשיבה, אולי בישהו משאיר אותם בבית ומחשיב אותם, אז הגמרא גם כן מביאה הראיה שלו. אז רואים שלא מתייחסים לפירורים. השאלה אם זה גם לגבי הדין של בדיקה, בזה כל הוויכוח בספרי האחרונים, זה מסתובב סביב הנקודה הזאת. ולכן מי שרוצה לבדוק את הספרים, על כל פנים שיעשה את זה בדרך כבוד, לא לשים אותם ברוח בצורה חס ושלום של זלזול, אלא בצורה מכובדת. בתי כנסיות ובתי מדרשות חייבים בדיקה, ככה הלכה. אם זה גם בברכה או לא, נחלקו בזה אחרונים. ערוך השולחן טוען, איך יברך בעל בית הכנסת על באור חמץ, החמץ הוא לא שלו. הכי הרבה אנשים הביאו חמץ, ילדים הביאו חמץ, אז איך יברך על זה? למעשה האחרונים בדרך כלל פוסקים כן לברך, ככה גם הרבה נוהגים. יש כאלה לא מברכים, בדרך כלל זה תלוי בעניין. יש כאלה שהם בודקים בבית ומיד הולכים לבית הכנסת, והם סוברים כפי דעת הפוסקים שההליכה לא הווה הפסק. אם לפעמים בבית הכנסת רחוק, יש אומרים שדרך רחוקה הווה הפסק. יש כאלה שמברכים, זה בפרט אם יש כאלה בעלי בית הכנסת פרטיים, אז אפילו שהחמץ הוא לא שלו, אבל כיוון שהוא בעל הבית של בית הכנסת, אז זה נקרא שהחמץ הוא שלו. אז אפילו אם הוא לא עשה את זה מיד אחרי הבדיקה בבית, אפילו היה הפסק בין הבדיקה של הבית לבדיקה של בית הכנסת, שבעצם שמצד הדין זה בגדר ממלח או הסיח הדעת, אז לכן הם מברכים. אז לכן זה תלוי באופנים האלה. הדרך הכי טובה לברך בבית, ומיד אחרי זה להסמיך את הבדיקה של בית הכנסת, כי החיוב הבדיקה של בית הכנסת הוא גם כן בליל 14, כמו החיוב של הבדיקה של הבית. החיוב של הבדיקה זה כולל את כל הדברים של האדם, כולל מכונית, כולל ילקוטים, כולל את הכל. אלא אם כן זה דבר שלא ניתן לעשות, אז אפשר להקדים לפני כן בלילות לפני כן, אבל גם כן שהבדיקה תהיה לאור הנר, ללא ברכה, אם זה לא בליל 14. שריפת חמץ, ההלכה, כסר באור חומץ, שורף ופררו וזורה לו רוח. רבי יהודה סובר אין באור חומץ אלו שריפה. ההלכה זה לא כרבי יהודה, ברמב״ם בשולחן ערוך. בכל זאת מנהג בכל ישראל, גם אצלנו, ששורפים את החמץ לכתחילה, למרות שאפשר לבער אותו בדרכים אחרות. אפשר לפורר אותו, לזרות לרוח, אפשר לשים עליו נפט שזה מבטל אותו. בכל זאת צריך לשרוף אותו. לכן מי ששורף חמץ, אז לא ישים נפט לפני שהוא שורף אותו, כי יצא שלפני שהוא שרף אותו, אז זה כבר לא היה ראוי לאכילה. למה עושים את זה? א', יש שיטות שכן הלכה כרבי יהודה. רש"י ועוד כמה ראשונים סוברים שהלכה כרבי יהודה. שנית, אפילו לפי הרמב״ם שפוסק זה לא כרבנן, בכל זאת הרי הזכיר את השריפה הראשון, שורף ופוררו וזורה לרוח. תמיד הכלל הוא כשמזכירים כמה אפשרויות, אז הראשון תמיד עדיף. אז לכן, אז גם הרמב"ם מקדים את השריפה, כמה שזה המצווה לעשות לשרוף. כמו כן, מחלוקת רבנן ורבי יהודה לגבי אגידת הלולב. דעת רבי יהודה שאין אוגדים את הלולב אלא במינו, ורבנן אומרים בכל דבר, אפילו בחוט או במשיחה.
ונוהגים לאגוד את הלולב במינו, עוקדים בעלים של הלולב. וזה מפורש כבר בגמרא במסכת סוכה דף י"א דף ל"ג, שאפילו לרבנן שסוברים שאפשר לאגוד בחוט או במשיכה, אפשר לקחת חוטים לקשור את הלולב. בכל זאת מצווה מן המובחר לאגוד אותו במינו, ממין הלולב. אז לכן מעין זה גם בעניין שלנו, כתחילה משתדלים שהמצווה תהיה דווקא בשריפה.